טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לסוף פרק ד', אז נסיים את פרק ד' ונתחיל את פרק ה', עמוד קפ"ג. פרק ד', עמוד קפ"ג. ואשוב אל כוונתי. ואשוב אל כוונתי, כי כשיהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון אל אמצעותם, יהיה במדרגה עליונה ממדרגת בני אדם, ובזה יתקרב אל השם יתברך וישיג לטובו. וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה, וכבר זכרו החכמים זכרונם לברכה זה העניין וכתבו עליו ואמרו, כל השם, מלשון שומה, הערכה, כל השם אורחותיו ומשגיח בהם, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. שם אורחותיו. בספר המידות הוא מבדיל בין דרך לבין אורח. יש לנו מטרה, יש לנו נקודת מוצא. מה שמחבר בין נקודת המוצא למטרה, לתכלית, זאת הדרך. הדרך זה השביל הראשי, והאורח זה הסמטאות הצדדיות. אז כל השם אורחותיו. לא רק מי שמעריך את הנקודה שבה הוא נמצא, או מי שמעריך את הנקודה שלה הוא רוצה להגיע, או מי שמעריך את הדרך הראשית שהוא צריך לחבר דרכה בין נקודת המוצא למטרה, אלא אפילו את האורחות, אפילו את הצדדים, את הדרכים הצדדיות, אפילו את הדברים שהם כביכול שוליים. לכן חז"ל כאן תיקו, כל השם אורחותיו, כל מי שעושה שומה, שם חשבון, עושה חשבון, שם לב, בודק, בוחן, שוקל, כל השם אורחותיו, שכל אורחותיו, אפילו אורחותיו, במידת האמצע, הוא משגיח בהם, אלא אם כן, כמו שאמרנו, זה דרך ביניים של תיקון, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. הוא הולך בדרכו. כל מי ששם את דרכו, את אורחותיו, באמצע, או לטובת האמצע, אז הוא ממשיך את השם, את הקדוש ברוך הוא איתו. זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. למה הוא זוכה? לא זוכה מלשון זכות, אלא מלשון שהוא זיקח את עצמו. אז הקדוש ברוך הוא שם נמצא. אז הוא נמצא במקום שהקדוש ברוך הוא חל. שנאמר, ושם דרך אראנו ויש האלוהים. אל תקרי ושם, אלא ושם. מלשון שומה. והשימה הוא השיעור והסברה. והרמב"ם מביא את זה גם בהלכות דעות, כלומר פוסק את זה להלכה. זה העניין אשר פירשנו בזה הפרק כולו בשווה, וזה שיעור, וזהו שיעור מה שראינו שצריך בזה העניין. זה מכן פרק ארוך, כשהנושא המרכזי של הפרק הזה, מידת האמצע. ההגדרה של מידת האמצע, הדרך לתקן את המחלות בדרך אל האמצע, וכו' וכו', כל מה שעסקנו בעריכות. פרק ה', פרק ה' הוא כבר מתפתח יותר. כלומר, אם פרק א', הוא בא להכיר לנו את כוחות הנפש, אם רגע ננסה לעשות ככה סדר כללי. פרק א' מכיר לנו את עצמנו, מה כוחות הנפש שלנו. פרק ב' כבר מתחיל להיות יותר פרטני. איפה נמצאות העבירות והמצוות? איפה נמצאות המעלות השכליות והמידותיות? כבר אנחנו יותר מתמקדים בתוך המידות. פרק ג' זה המצב האידיאלי והמצב החולני. פרק ד' זה כיצד מגיעים אל המצב האידיאלי. פרק ה', הייתי אומר, זה כבר מדרגה יותר אלוהית, יותר רוחנית, יותר פנימית. ולכן באמת הפרק הזה נקרא בשהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. פרק לא ארוך, לא כמו הפרק הרביעי, אבל יש בו נקודה אחת. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. כפי מה שהגדרנו בפרק שלפני זה. נקרא טיפה. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו, וכל דבריו מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל, רצוני לומר פועל שלא יביא אל זאת התכלית. והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו, בשתייתו ומשגלו, ושנתו וקיצתו ותנועתו ומנוחתו, בבריאות גופו לבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים, לקנות החוכמות וקנות המעלות המידות ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההיא. ואולי כדי לקרב את זה קצת יותר אלינו, נקרא עוד טיפה. ועל זה היקש לא תיאס כוונתו אל ההנאה לבד, עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב, וכן בשאר ההנהגות, אלא, אבל יכוון אל המועיל. כשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. כשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה. כמי שחלשה תאוותו למאכל וכו' וכו'. אז נתחיל לאט לאט. הרמב״ם בסוף פרק א', לאחר שהוא הכיר לנו את חמשת חלקי הנפש, הרמב״ם אומר בעמוד קופסא א', ודע, שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר, והשכל לצורה. כלומר, אחרי שהכרנו את חמשת חלקי הנפש, נסביר לפי הבנה אחת, יש גם הבנות אחרות, אני יודע, נסביר לפי הבנה אחת, אחרי שהכרנו שיש חמישה חלקים בנפש, חמישה צדדים, זן מרגיש שמדמה מתעורר בשכלי, מה היחס שביניהם? היחס הוא שארבעת הראשונים, זן, מרגיש, רצון, דמיון, המתעורר והמדמה, הם חומר, הם כלי, הם הגולמי, והשכל, נסביר כרגע שכלי במובן של שכל, והשכל הוא צורה. השכל הוא נותן את הערך אל הדמיון. הוא נותן את הערך אל הרצון. הוא נותן את הערך אל המרגיש ואל הזן. אז דע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה, וחלקיה היא כחומר. והשכל לצורה. ואם האדם לא משפיע את שכלו בארבעת הכוחות הראשונים, וכשלא הגיע לצורה, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה היא לבטלה, וכאילו מציאות עוול. והוא אומרו, במשלה, גם ולא דעת, נפש לא טוב. כשאין דעת, אז שאר ממדי הנפש לא יכולים להופיע בצורה מתוקנת. כלומר, נגיד אולי בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם כדי שיגלה, כדי שימשיך את הקדוש ברוך הוא דרכו. הקדוש ברוך הוא מתגלה באדם דרך הכוחות הפיזיולוגיים שלו, דרך הכוחות הנפשיים שלו, דרך הרצונות שלו, דרך הדמיונות שלו. מה הכלי, אם אפשר לומר, שהוא מפגיש את הנשמה עם הממדים היותר נמוכים פה במציאות בעולם הזה שלנו? השכל. זה הכלי. אם נסביר לפי ההבנה הזאת, כי יש גם הבנות אחרות, אבל לפי ההבנה הזאת. אז אם כן, השכל הוא הצורה. אדם ללא שכל הוא אדם שלא יודע לנהל נכון את הדמיון. לא יודע לנהל נכון את הרצון. הרצונות מתעוררים, אבל אין הכוונה שכלית. זה יכול להיות אסון. הדמיונות מתעוררים. זה יכול להיות עוד יותר אסון. כלומר, השכל הוא הכלי שדרכו האדם יכול לחבר בין נשמתו, בין האינסוף שבו, לבין הממדים המוגבלים שלו. לכן, ארבעת החלקים הראשונים הם חומר, והשכל הוא צורה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. לכן באמת, אדם ללא שכל, הוא אדם ש... קשה לו לשפוט את המציאות. הוא לא יכול להעיד, הוא לא יכול... כלומר, אדם ללא חוכמה, אנחנו לא יכולים להתחשב בדעתו. כי הכוחות הנמוכים שבו, הזן המרגיש המדמה והמתעורר, לא יכולים להיות מכוונים, כי יש לו בעיה. יש לו בעיה שכלית. לכן חרש, שוטה וקטן פסולים לעדות. באמת, הכלי השכלי שלהם לא מופיע. כמובן, כל אחד והשכל שלו, אנחנו כמה מדברים על שכל במובן של אדם שיש לו שכל, אדם שסובל מפיגור חס ושלום. ברמה הזאת אנחנו מדברים. אז אם נסביר כאן את המושג דעת, כפי שהרמב״ם מסביר את הפסוק בספר משלי, גם בלא דעת, נפש לא טוב. כלומר, גם כשהכוח השכלי לא מופיע, אז כל חלקי הנפש האחרים, ארבעת החלקים האחרים, לא טוב. רצה לומר שמציאות הנפש לא הגיעה אליה הצורה, אבל תהיה הנפש בלא דעת לא טוב, כי אז הנפש לא יכולה להופיע בצורתה מתוקנת. אם נסביר את המושג דעת במובן של שכל, כפי שהרמב״ם מסביר כאן כך את הפסוק, גם בלא דעת, לא כתוב שכל, אלא דעת, גם בלא דעת נפש לא טוב, אז אומר הרמב״ם, הוא ממשיך את אותו קו, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו, כולם לפי הדעת. השכל הוא זה שצריך לנהל את כוחות הנפש. ולכן, תלמוד תורה כנגד כולם. כי האדם לומד את השכל היותר גדול, את השכל היותר שלם. את השכל האלוקי המוחלט. ולכן צריך לאדם ששעבד כוחות נפשו, זן מרגיש, מדמה, מתעורר, כולם לפי הדעת. לפי דעתו, לפי שכלו. כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה. איזה פרק שלפני זה? פרק א'. שהדעת היא המכוונת. הדעת היא, 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 היא המוליכה. אוקיי, אז הגענו כבר להגדרה, שהדעת היא המגלה את כוחות הנפש בצורתה מתקינה. בסדר. עכשיו, מה צריכה להכיל הדעת? איזה דעת? מה הדעת? מה השכל? מה המושכל שאדם צריך דרכו להיפגש עם כוחות הנפש הנמוכים? או, אז מה, אז הרמח"ל מגדיר כאן הגדרה יותר עקרונית ויותר כוללת ויותר רוחנית. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. השגת השם. איך האדם משיג את השם? אז האדם משיג את השם בכל מיני רבדים. הוא משיג את השם דרך איזושהי חוויה, דרך רגש, דרך מעשה, הוא קיים מצוות, הוא מתנהג הנהגות נכונות, דרך שכל, הוא עוסק בחוכמת השם וכו'. אבל ברור שלפי העיקרון שאמרנו מקודם, נסביר לפי ההבנה הזאת, אז המטרה, הדעת הראשונה, כנו, המושכל הראשון בעניין הזה, שצריך להניע את כל כוחות הנפש, זה השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. להשיג את השם, והשגת השם היא כפי הדעה. כפי הדעה היא כפי ההשכלה. ובפרט כפי ההשכלה באותו המקצוע שבתורה, שעוסק בהכרת השם. מהו המקצוע הזה? קבלה. איך זה מופיע אלינו? פנימיות. איך זה מופיע אלינו יותר? אמונה. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו? אז מה המטרה של האדם? להשיג את השם. איך הוא משיג את השם? כפי יכולת דעתו. ככל שהוא יותר יודע, נסביר במקום המילה יודע, הכוונה משכיל, ככל שאדם יותר משכיל את השם בשכלו, ולא שחל, חס ושלום, אז הוא יותר מסוגל לשעבד את כוחות הנפש. כמובן כאן צריך להעיר הערה מאוד מאוד חשובה, שלא שייך לעשות השוואה בין אדם לחברו, אלא כל אחד והלדעת שלו. כל אחד כפי יכולת האדם לדעת אותה, ואז הוא משיג את השם יתברך. יכול להיות אדם שממצא את ההשגה שלו, ולשני יש השגה יותר עליונה ממנו, אבל הוא לא ממצא אותה. האדם הראשון נמצא במדרגה יותר קרובה אל השם. לכן אין פה השוואה. בכלל, אם היינו מסבירים את כל המהלך הזה כאן, כל הפסקה פה, שמדובר על דעת במובן של חיבור, לא במובן של חוכמה והשכלה, במובן של חוכמה בינה דעת, במובן של דעת שהיא תוצאה של חוכמה ובינה, אז ודאי שזה לא נגמר בשכל. לכן גם הרמב״ם קרא ללכות מידות, ללכות דעות, כדי למד אותנו שזה דעה, שהמידה היא דעה. אבל גם אם נלך לפי התפיסה, לפי ההבנה, שישאבד את כוחות נפשו כולם לפי הדעת, והדעת כאן הכוונה שכל, כפי שהוא אמר בסוף פרק א', וכפי שהרמב״ם מסביר בעצמו את הפסוק במשלי, אם נסביר שהשכלי שם, זה על זה מדובר, אז השכל הוא הכלי שדרכו אפשר לנהל נכון את כל הכוחות הנפשיים האחרים. ככל שאדם פחות שכלי, פחות שכלי באומן שפחות יודע את השם, פחות יודע את השם הכוונה, פחות רוצה להשיג את השם, או פחות יודע איך להשיג אותו, אז הוא יכוון את כוחות הנפש שלו בצורה לא מתוקנת. ניקח דוגמה פשוטה של היום לצערנו הרב, עם איזה סוגיות אנחנו צריכים להתמודד. ככל שהשכל של האדם לא מכוון השכל האלוקי, השלם, הנקי, הצלול, הבהיר, והוא מגיע להשכלות שונות ומשונות, והשכל הזה מנהל את הדמיונות שלו, ומנהל את הרצונות שלו, ומנהל את החושים שלו, וכו'. האדם יכול להגיע לקלקולים קשים. והכל בשם השכל. הכל בשם השכל האלוהי שבו. אבל השכל האלוהי שבו לא נקי, לא צלול. הוא לא יודע את השם, הוא חושב שהוא יודע את השם. אז מי שלא מנהל את החיים על פי השכל, ודאי בעיה. מי שמנהל את החיים על פי השכל, אבל לא לפי השכל האלוקי, בעיה. מי שמנהל את החיים על פי השכל האלוקי, אבל לא על פי השכל האלוקי האמיתי, אלא על פי השכל האלוקי כפי שהוא מבין אותו, ולא כפי שהוא קיבל מרבותיו, ושימוש תלמידי חכמים, ולמד הרבה תורה והרבה אמונה, אז גם שם יש בעיה חמורה. אדרבה, שם הבעיה אולי יותר קשה, כי הוא בא בשם התורה. אז יש שלוש רמות של שכל, אם אפשר לומר. יש שכל ברמה האנושית, קודם כל. היגיון, לוגיקה, מחשבה, חשבון, שיקולי דעת, קודם כל. ב' יש שכל אלוקי, ג' יש שכל אלוקי נקי, שכל אלוקי מדויק. שכל אלוקי שבא ללמד אותנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל נקודת זמן, בכל סיטואציה. שזה הרבה יותר קשה. לפחות אנחנו שואפים לזה. לפחות אנחנו שואפים. אנחנו שואפים לגלות. נגיד את זה אחרת. באחד מהספרים הפנימיים, אחד מהספרים הפנימיים עוסק בשמות השם. כל שם של הקדוש ברוך הוא זה איזושהי הופעה מסוימת. שההופעה הזאת היא מתאימה לסיטואציות מסוימות. ולכן אמר הפסוק, אסגבהו כי ידע שמי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני גורם לאדם להיות נשגב, אסגבהו. למה? כי הוא יודע את שמי. כלומר, כי הוא יודע את דרך ההופעה שלי בכל נקודה בצורה מדויקת. בכל נושא, בכל עניין, בכל סיטואציה, בכל זמן, בכל מקום, בצורה מכוונת. אז אסגבהו כי ידע שמי. כמובן, יש דעות שונות, בסדר, אנחנו לא אומרים שלא. אבל ככל שלפחות אדם שואף לזה, להשיג את השם יתברך כפי יכולת אדם לדעת אותה, כך הוא יותר קרוב לשביל הנכון שמתווה לנו הרמב״ם בשמונה פרקים. ולכן אומר הרמב״ם בהמשך, אני אקרא טיפה. וישים פעולותיו כולן, כלומר, היות והידיעה הזאת היא ידיעה מופשטת, זה כבר ממד יותר רוחני של האדם, והאדם הרי חי במציאות, בעולם שלנו, אז אם כן יש ממדים יותר מעשיים, ולכן ישים פעולותיו כולן, כל הפעולות של האדם, הדיבורים שלו, המעשים שלו, התנועות שלו, המנוחות שלו, כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו, מביאים לזו התכלית. כלומר, כשהוא עושה פעולה מסוימת, כשהוא מדבר דיבור מסוים, כשהוא חושב מחשבה מסוימת, כשהוא חולם חלום מסוים, המטרה שלו היא אחת, לדעת את השם. להשיג את השם. זאת המטרה שלי. אני רוצה ללכת לקצה. אני הולך לקצה עכשיו. אדם שותה כוס מים. לפי הרמב״ם צריך לשאול את עצמו, האם דרך שתיית כוס מים בשעה 12:30, אני מתקרב להשגת השם? אם התשובה היא כן, שהכל נהיה בדברו. אם התשובה היא לא, אז למה אתה שותה? אז למה לשתות? יש כוונה ראשונית כזאת. כלומר, יש שני סוגי כוונה. יש כוונה שהיא כוונה ראשונה. כלומר, כל נקודת המוצא של האדם, זאת כוונתו. ויש כוונה שהיא כוונה שנייה, בכל סיטואציה שהוא נמצא ומכוון. נאמר ככה, ככל שהחיים של האדם מנוהלים בצורה יותר אלוקית, ממילא כל ההתפרטות המעשית שלו היא תוצאה של הכוונה הראשונה שלא צריך להגיד אותה כל רגע. זה כמו כל אחד, יש כאלה לפעמים אנשים חולים. כל משפט שאומרים, חותמים בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר. אנחנו יודעים שבלי נדר. כל משפט צריך להגיד בלי נדר. אמרת פעם אחת, בכל נדרי אמרת. אמרת התרת נדרים ערב יום כיפור, ערב ראש השנה. כל דבר צריך להגיד בלי נדר. אדם כותב את שמו ברשימת שבת על הלוח. בלי נדר. שמה צריך להוסיף בלי נדר? אף לא הבנתי את זה. בעולם הזה משתדלים, הצפי שלי שאני אשאר שבת, יהיה לי תקלה, לא אשאר שבת, מה אני אעשה? אז כתבתי בלי נדר זה איכשר כדי לא להיות, מה? יש כוונה כללית, זה סוגי אחר. עכשיו אנחנו מדברים על שני סוגי כוונה בכוונת האדם. יש כוונה שהיא כוונה כללית. האדם אמור להגיע באיזשהו שלב בחיים שלו, שבו הוא שואל את עצמו מה מניע אותי בחיים, ואז הוא אמור לענות תשובה, השגת השם יתברך כפי יכולתי לדעת אותו. וזה כוונה כללית. עכשיו כמובן אנחנו היות ואנחנו לפעמים מתוך ההתפרטות המעשית, מתוך המצבים השונים, אנחנו שוכחים את הכוונה, לפעמים צריך להזכיר לנו את הכוונה. כן, זה כמו זוג נשוי שלפעמים שוכחים את הקשר העצמי שביניהם מתוך כל הצרכים והטרדות. אני צריך לזכור את זה לפעמים שוב פעם, להזכיר לעצמם. נכון. או בין הורים לילדים, לפעמים יש משברים כאלה ואחרים. אז הורים תמיד צריכים להזכיר לעצמם. זה הבן שלי. אני לא אמר שלא. אבל מצד שני, יש כאן איזה כוונה כוללת. זה ברור שזה הבן שלי. אני צריך להגיד כל הזמן, כל רגע זה הבן שלי. זאת אשתי. זה מעליב. אז האדם צריך לכוון את עצמו איזושהי כוונה, להגיע למדרגה כזאת באיזשהו שלב, שבו הוא עומד מול עצמו והוא שואל את עצמו, מה כוונתי בחיים? כוונתי לשם שמיים. לשם שמיים לגלות את האחדות האלוקית בבריאה, לגלות את תופעת השם בעולם, להשיג את השם, ואני יודע שזה דרך ידיעתו, וידיעתו מתגלה דרך לימוד תורתו. זאת כוונה כללית. זה נכון שמדי פעם צריך להזכיר. אני לא אומר שלא. אבל זה לא... אם האדם שם את עצמו במצב הזה, במגמה הזאת, אז הוא שם. יכול להיות שהוא צריך להזכרות, יכול להיות שהוא צריך לעשות סימנים לאחרים לפעמים. לא בגלל שאני הולך או לא הולך עם סרט כתום או עם משהו כזה, אני בעד ארץ ישראל. זה לא הקריטריון. עכשיו, בימים האלה צריך לעשות מעשה כדי לעורר דעת קהל וכו' וכו'. בסדר. אבל לא הגומיה הכתומה, היא זאת שתעשה אותי אוהב ארץ ישראל. זה סימן. זה מזכיר לי. זה מזכיר לאחרים. זה מעורר אותי. זה מעורר אחרים. אבל בזה זה תלוי? לא. ברור שלא. סליחה. בבקשה.
ההבנה שהרבנו קודם את הדוגמה של כל שם של הקדוש ברוך הוא, יש הבנה וצריך להבין אותו בדיוק מה הוא מופיע בעולם. זה מתקשר לנו להבנה הכללית של האדם או להבנה הפרטית בכל מעשה?
בשניה, זה מתחיל בכללי בכלל ומגיע לפרטנית בכל מעשה.
אז לפני שאני מבין כאילו את כל הזה,
אני יכול לתת דוגמה פשוטה. בואו נקרב את זה אלינו, בסדר? בואו נקרב את זה אלינו לרמה הכי פשטנית והכי הכי 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 מצויה אולי, לצערנו היא מצויה, היא מצויה. נגיד בין בני זוג, זו דוגמה מצוינת. יש לפעמים משברים, יש לפעמים מתיחויות, בסדר, אנחנו בני אדם. אם כל שנייה, כל רגע במהלך המשפחתי, שהוא יכול להיות עשרות שנים, כל רגע אנחנו נצטרך להגיד לעצמנו, זאת אשתי, זה בעלי. טוב, אנחנו לא חושבים להתגרש. זה מעליב מאוד. אתה צריך להזכיר לעצמך שזאת אשתך? זה ברור שאתה והיא זה נשמה אחת, וכרגע יש איזושהי בעיה נקודתית, ואנחנו נתמודד איתה. אבל צריך להגיד כל רגע, לרבנות אני לא אגיד. אני נודר נדר, לרבנות אני לא אגיע. זה ככה. לצערנו הרב. זה, ככה לא בונים. ככה דברים, לא יבנו. אם אדם כל רגע צריך להזכיר לעצמו את הצד המהותי שאמור להיות טבוע בו, וכל פעם המהות הזאת צריכה להתעורר על ידי איזושהי סיטואציה או הערה חיצונית, אז זה הכל רקוב. אז בעצם אין עמוד שדרה. אותו דבר. אם אדם כל הזמן צריך להוכיח לעצמו שהוא משיג את השם. אני בעד השגת השם. אני בעד השגת השם. הולך להפגנות בעד השגת השם. אדם צריך להגיע למצב שהוא כזה. שלא צריך לדבר איתו על זה בכלל. זה דברים פשוטים שאין לנו בכלל מה לדון. זאת אומרת, זה לא אומר שכשהרמב"ם אומר וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת והשגת השם יתברך, סליחה שאני משתמש במושג הבא, זה לא עצבנות דתית. לפני כל פעולה שהוא עושה, הוא אומר, השם יכול קודש ויכול שכינתי. הרי אני בא להשיג את השם. טוב, הוא נושם שתי נשימות. השם השגת השם. השם השגת השם, רגע, לא התכוונתי, נשום עוד פעם. מתחיל? אולי אני מגזים. אבל יש הרבה אנשים שמנהלים ככה את החיים שלהם. שעוד והדבר הוא חיצוני להם, אז צריכים כל פעם לעשות איזושהי פעולה שתוכיח להם שהם שם. תחיה, על פי הערך, החיים. אני לא אומר שאנחנו לא צריכים מזכרות. אני לא אומר שאנחנו לא צריכים לעורר את עצמנו. ברור שכן. אבל לא לבנות על ההתעוררויות האלה את עמוד השדרה. לכן אני חוזר עוד פעם. אדם צריך להגיע באיזשהו שלב בחיים לכך שהוא אידיאליסט. שהוא ערכי. עכשיו הוא שואל את עצמו, מה הערכיות שלי? למען מה אני חי? למען איזה ערכים? למען איזה אידיאלי? ברגע שהוא כבר סידר לעצמו את המחשבות, סידר לעצמו את הרצונות, סידר לעצמו את השאיפות, המגמות, הוא גם מתחיל לחיות ככה. נכון שאנחנו נופלים ואנחנו צריכים חיזוקים כל הזמן, זה ברור. אבל לא החיזוק הוא העניין, החיזוק הוא רק חיזוק. ולכן הפרק הזה הוא נראה פרק השם מאוד. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת והשגת השם יתברך. אני רוצה רגע ברשותכם לברוח למקום אחר לגמרי, כדי שנבין איזה פרדוקסים זה מגיע. איזה פרדוקסים? מישהו רואה על השולחן? יש. החפץ חיים בסימן א' בהתחלה מביא דבר נפלא מאוד בביאור הלכה. הרי הרמ"א אומר ככה: הגעה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. שיביתי השם לנגדי תמיד. זה בדיוק זה. ישווה לנגד עיניו, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת והשגת השם יתברך. שיביתי השם לנגדי תמיד, והמקובלים אמרו, מופיע כאן במשנה ברורה, דבר מאוד מעניין, שלא כל כך מצוי במשנה ברורה. דיינו שיצר בנפשו תמיד איך שהוא עומד לפני השם יתברך, הקדוש ברוך הוא לא כל הרץ כבודו, וכתבו בשם הארי ז"ל, שיצייר שם הוויה תמיד נגד עיניו, בניקוד יראה כזה. י' חיריק, א' שווה, ו' קמץ, ה'. בפועל, אדם צריך לצייר לעצמו את זה. י' כו' כ' לפי הניקוד הזה. וזהו סוד שיביתי השם לנגדי תמיד. וזה תועלת גדול לעניין היראה. כתוב, אחיה כזו שמה? ברור. אז מביא כאן החפץ חיים, בא ביאור הלכה, הוא מוסיף עוד משהו. הרוצה לקיים שיביתי כראוי, יזדרז לקיים מה שנכתוב בשם ספר החינוך, ומפני גודל חביבותם, התיקום כמה גדולים בספריהם. זה לשון החינוך. בעל ספר החינוך אומר שיש שש מצוות, שאדם יכול לקיים כל רגע. כל שנייה, אדם יכול לקיים באופן תמידי שש מצוות. מצווה אחת, שש מצוות חיובן תמידי. לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו. וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם, כי יהיה מצוות עשה. אז אתה לא יחשב לפי מהירות המחשבה. הוא חושב את זה 10 פעמים בשנייה, שהוא 10 מצוות עשה. אני בכוונה הולך לכיוון הזה. ואין קץ למתן שכר המצוות. ואלו הן שש מצוות שאתם יכולים לקיים כל רגע. כל רגע נתון. א', להאמין שיש אלוה אחד בעולם שימציא כל הנמצאות. ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו ושהיה ושיהיה לעד יד. ושהוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה, וזהו מצוות עשה. לכתיב הנוכח שם לוקח אשר רוצה תיכם ארץ מצרים. תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה המשגיח אשר רוצה תיכם ארץ מצרים. אני מאמין באלוהים שברא הוא משגיח. מצווה א', אפשר אם אדם חושב על זה כל רגע, יכול לקיים אין ספור מצוות. ב', שלא נאמין בשום אלוהים זולתו, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. השלילת האלוהות מהקדוש ברוך הוא בעצמו. מצווה ג', ליחדו, ייחוד השם, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו לא השם אחד, ופירושו שמע ישראל ודע כי השם שיבה את הכל ברצונו, והוא אלינו המשגיח בכל העולמות, הוא השם אחד, בלי שום שיתוף. אז אם כן, אמונה בהשם, לא אמונה באל אחר, ואמונה בייחוד השם. מצווה ד', לאהוב המקום ברוך הוא, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. אהבת השם? אני מדלק טיפה, כמו שזה דברים חשובים, אולי נקרא. לפי שנאמר ואהבת, אומר הספרי, איני יודע כיצד לאהוב את המקום. תלמוד לומר, והיו דברים אלה שאנו חמצא וחיום על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. כלומר, שלדי התבוננות בתורה, יכיר את סגולתו של הקדוש ברוך הוא שאין לו ערך ולא קץ. ותתיישב אהבה בלבו בהכרח, ועניין המצווה שירא האדם לשים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת השם יתברך. ויעריך בלבו כי כל מה שיש בעולם מאושר ובנים וכבוד, הכל הוא כי עין נגד אהבתו יתברך. והיגע תמיד בבקשת חוכמת התורה וכו' וכו'. מצווה ה', יראת השם. להיות יראת השם יתברך על פניו תמיד לבלתי יחטא. ועל זה נאמר את השם אלוקיך תראה. מצווה ו', שלא נטור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים. שנאמר ולא תטור אחר לבבכם. ארו חכם אחרי לבבכם זו אפיקורסות, אחרי עיניכם זה זנות. אני מסכם, אומר החפץ חיים, כל זה ליקטתי מלשונו הנחמד בקצרה, וכילורין הם לעיניים, ואשרי המקיימם כראוי. עכשיו יש לי שאלה, כל זה אני קורא בשביל שאלה אחת. בעצם מה שלפי זה, שאם אתה יכול לקיים כל רגע שיש מצוות, אז כל הזמן הוא צריך עכשיו לחשוב, הרי אני יוצא את דחורת מצוות עשה, לאהוב את השם. אני חושב, אהבת השם. אחרי שנייה, הרי יוצא לראות השם. ראיתם פעם אדם מנהל ככה את החיים שלו? ברור שלא. אלא אדם שחי את השיביתי, כמו שצריך, את השיביתי השם לנגדי תמיד, אז זה פשוט שהוא אוהב את השם. זה פשוט שהוא ירא מהשם, זה חלק מהעצמיות שלו כבר. זה הוא ויראת השם, הוא ואהבת השם, הוא וייחוד השם, הוא ומציאות השם. זה דבר אחד. זה לא שני דברים. זה לא שיש הוא, ויש עכשיו שש מצוות, ועכשיו בואו נראה איך הוא ממצא את ששת המצוות האלה. ברוך שהחפץ חיים כאן לא התכוון, כשאתה הולך ברחוב משועמם, תחשוב על ששת המצוות, ואז קיים לשש מצוות עשה. אני לא אומר שזה לא, אבל זה ודאי לא רק. זה לא הנקודה. לכן הרמב״ם הזה כאן, הוא רמב״ם, הפרק הזה הוא פרק קשה מאוד ליישום. אפילו הייתי אומר, הוא פרק מתסכל מאוד. כי בהמשך הרמב"ם אומר דברים קשים מאוד. במשפט הבא, וישים פעולותיו כולן תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו מביאים לזו התכלית עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. רצוני לומר, פועל שלא יביא לזאת התכלית. מה זה פעולת הבל? שאין לה משמעות שהיא הבל, היא כלום. פעולה שלא מביאה את האדם לתכלית הזאת. אז יכול להיות שרוב פעולותיו של אדם, רוב דיבוריו של אדם, אין פעולות הבל. אתם מתסכם? אז איך אפשר להגיע למדרגה הזאת שתשתמש אדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת? אלא באמת המדרגה גבוהה. אבל יכול להיות שכאן הרבה מתכוון, לא לממד הטכני של הקיום של השגת השם יתברך. יכול להיות אדם שמצייר כל היום י' כ' ו' כ' לפי הניקוד של הרי הקדוש, אבל הוא לא שם בכלל. הוא מצייר. פעם ביומיים הוא נזכר שצריך לצייר את הציור הזה, אז הוא מצייר. כבר עוד שנייה. ולכן השרמב"ם כאן אומר, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת והשגת השם יתברך, זה אומר שאדם צריך להגיע למדרגת חיים שהוא כזה. לא שיש איזה מצווה שעומדת מחוץ לו, והוא עכשיו צריך לעשות אותה כדי לצאת ידי חובתו. לא צריך לנקד לעצמו איזשהו שם הוויה ואיזשהו ניקוד מול העיניים. זה חשוב כדי לעורר, כדי להיזכר, כדי ליפול לא ליפול במוקשים בדרך, ודאי. אבל ודאי שזה לא מה שהרמב"ם מתכוון. השגת השם יתברך זה לא שאני עכשיו מקיים איזושהי פעולה טכנית, אז השגתי את השם. לא מקיים פעולה טכנית. ניקח דוגמה פשוטה. אדם לא חושב עכשיו שהוא אוהב את השם. אז הוא לא אוהב את השם. אדם עכשיו שכח את אשתו. אז הוא לא אוהב את אשתו. עכשיו עשו במשהו אחר. אז הוא כל רגע צריך לחשוב, אני אוהב את אשתי. לא יכול לתפקד. אלא מה? זאת ידיעה עצמית, קיימת, קבועה. מדי פעם מופיע באופן מעשי, נכון, בין בידיעה בין במעשה. אבל זה לא אומר שאם הוא לא אומר את זה בפה, או חושב על זה במחשבה, או עושה איזשהו מעשה שמעיד על זה, זה לא אומר שהוא לא נמצא שם. הפוך, בבקשה.
יש לי שתי שאלות, השאלה אחת היא טכנית, לכאורה למה צריך לצוות?
שאלה גדולה.
אם אתה אומר שזה תנאי, זה לא
שאלה גדולה מאוד. לכן יש דיון בראשונים. למשל הרמב״ם אומר כלל מפורסם. הרי לרמב״ם בספר המצוות יש הקדמה לספר המצוות. יש 14 שורשים שעל פיהם הרמב״ם פסק איזה מצווה הוא מונה במניין המצוות, איזה מצווה לא. אחד הכללים המפורסמים ביותר, שהרמב״ם לא מנה מצוות כלליות. מצווה שהיא כוללת את כל התורה כולה, הרמב״ם לא מנה אותה. ואיזה גם סוגיה מהרמב״ם, מנה לא מנה, מאוד מעניין, איזה דברים הרמב״ם תפס כדברים כלליים ומה לא. סוגיה לפני עצמה. הנה חינמי, מה שייך למנות מצוות כלליות? למשל, חבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה. הוא שואל למה המידות הן לא מתרד מצוות. למה אין מצווה שנקראת מידה? תעבוד על המידות שלך. למה זה לא מצוות? זה יותר חשוב מלהניח תפילין לכאורה, לא? להיות אדם רגוע ולא כועס, זה יותר חשוב מלהניח תפילין. לך נראה לפחות, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שורשי, מאשר פעולת הנחת התפילין. אז עונה רבי חיים ויטל, כי המידות זה שורש התורה. אז מה צריך לצוות על השורש? זה כמו שאומרים לאדם, תהיה בן אדם. אני אדם כבר. ככה אומרים לאדם, תהיה בעל מידות טובות. אחר כך בוא תחשוף את המידות האלה בצורה מעשית, דרך מצווה איקס וואי. בסדר. לכן אין החינמי, אתה צודק טוב, אתה צודק. לכן יש מהראשונים שבאמת לא מנעו את המצוות הכלליות. אולי רק עוד הערה קטנה. יש מצוות כלליות שלמדנו אותן בתורה באופן שלילי. דוגמה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. מאיפה אנחנו יודעים שיש מצווה לשמוח? התורה בפשט אומרת ושמחת בחגיך. בחג הסוכות צריך לשמוח. אבל מאיפה אנחנו יודעים שהתורה מצווה, התורה מצפה שנהיה אנשים שמחים. שמחת בכל הטוב זה לגבי ביקורים. זה לא כתוב בתורה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז אין כאן הגדרה חיובית. לא כתוב, עבדו את השם בשמחה. כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. למה התורה מספרת לנו שצריך לעבוד את השם בשמחה דרך פסוק שלילי שמספר את הפורענות הקשה ביותר שהגיעה לעם ישראל? תורה לא יכולה להגיד פסוק פשוט, עבדו את השם בשמחה. למה התורה לא אמרה את זה? תשובה. אולי אחת התשובות. כי אי אפשר להגדיר את המושג שמחה. אפשר להגדיר מה זה להיות שמח? לא. אני יכול לתת הגדרה חיובית לשמחה? לא. אני יכול להגיד מה לא. לכן התורה מדברת מה זה לא להיות שמח. תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, אז חז ושלום הפורנות. אבל יש דברים כל כך חיוביים, יש דברים כל כך עצומים, כל כך עמוקים, שאי אפשר להגדיר אותם במילים חיוביות. כי הם רבים מעבר להגדרה. אדם יכול להעביר תחושות עמוקות שהוא חש למישהו, יכול להגדיר את זה במילים? לא. כל מה שהוא יגיד במילים הוא יעשה במעשים, יצמצם מאוד את התחושה העמוקה שלו. יצמצם. מישהו יכול היום להגדיר את הכאב שאנחנו כואבים את המצב? מה שקורה היום עם עם ישראל וארץ ישראל? אפשר להגדיר את זה במילים? אפשר לבטא את זה במעשים? כאב נורא והיום. על שיבוש הדעות ושיבוש ההנהגה ושיבוש המעשים. וכמובן צריך לעשות שזה לא יקרה. בדרכים הראויות לעשות. אז יש דברים שהם כל כך עצומים שאין להם הגדרה חיובית. אין, 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 אין הגדרה חיובית לאהבה. תגדיר לי בקצת המושג הרב. לכן יש מהראשונים שבאמת לא מנעו את המצוות האלה. מי שכן מנע כבר שאלה גדולה. איך מנעו? טוב, אז סוגיה גדולה, שאלה שנייה.
זה בדיוק מקשר לעניין של הגדרות. אני חושב שהרושם שאני קולט את זה מהגישה החינוכית פה, זה כן להגדיר דברים. באיזשהו מקום זה מצמצם את החוויה.
זה להגדיר מתוך אי ההגדרה. תכלית הידיעה, אמר הרמב״ם בעצמו כידוע לך, שנדע שלא נדעהו, ומתוך שנדע שלא נדעהו, אומר הרמב״ם, השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. ופוסק הרמב״ם הלכות תשובה, הזכרנו את זה כבר, יותר מפעם אחת. סוף הלכות תשובה, כיצד אדם, מה מדרגת הקרבה של האדם אל השם, תלוי ברמת ידיעותיו. אני קורא, הלכה חשובה מאוד, ממש סוף הלכות תשובה, הלכה האחרונה. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בתמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנו. כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה האהבה. אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. תשובה זה אהבה. אהבה זה על פי הדעה. לפיכך צריך לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בלכות יסודי התורה. נחתמים, הלכות תשובה.
אז עם כל הכבוד, למה רמב"ם מצפה? אז הוא כן מצפה.
הרמב"ם מצפה שנדע שאנחנו לא יודעים, ואחרי שנדע שאנחנו לא יודעים, אנחנו מתחילים קצת לדעת. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, ואחר כך אנחנו מתחילים קצת לדעת.
מה נעשה?
נפוש
משקלות, ו...
לא, מה נעשה?
הלב לא
יתפתח
בעניין הזה, לא?
יתפתח, אבל יש...
לא נצליח להרגיש מצווה כזאת או אחרת, אנחנו נמנה אותם,
הוא
ננסה לחשוב עליהם.
לא, אתה עכשיו אומר ככה, היות ואני רוצה הכל, ואני לא מסוגל את הכל, כי הכל זה רק הקדוש ברוך הוא, אז לא כלום.
אז
לא כלום.
לא,
זה מה שאתה אומר.
אמרתי לפתח את כל חלקי
הנפש,
ולא רק את
הדעת. אבל הדעת היא הכלי. זה כמו שתגיד, אני רוצה לעדור בגינה, רק אין לך מעדר. אז תתחיל לעדור עם עץ, עם כוס. זה לא ילך, אתה צריך מעדר, אתה צריך כלי אחד. הכלי שדרכו הנפש מופיעה, הוא השכל. והשכל הזה הוא מורכב מאוד. מצד אחד, הוא יודע שהוא לא יודע, ומצד שני, הוא מצווה לדעת כל מה שהוא מסוגל לדעת. הוא מסוגל לדעת המון.
אבל מצד שני, יכול גם לקרות את שאר החושים.
זה מה שסוגיה אחרת עכשיו, איך השכל,
סוגיה
חשובה, דיברנו על זה פעם, איך השכל לא מקהה, לא מצמצם, לא מבטל, לא גורם לשאר החושים להישאב לקרבו. איך אדם שכלתן לא מאבד את הרגישות, לא מאבד את הדמיון, לא מאבד את היחס הנכון אל הגוף שלו, כי הוא עשו במושכלות עליונות. נכון, שאלות טובות, אבל לא בגלל הסכנה אנחנו נוותר על השכל. אחד המנגנונים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא שם באדם, זה תכונת הרעב. תחשוב, אדם, הקדוש ברוך הוא לא היה שם בנו תכונת הרעב. היו אנשים ששוכחים לאכול חודשיים. היית זוכר לאכול? היית זוכר לאכול עובד פה? לא, עכשיו יש לנו את המנגנון, אני רעב. אבל אם זה לא היה, האדם עוסק בדברים גדולים, משפטיים, כלל ישראליים. הוא עכשיו זוכר את החביתה בבוקר. איפה הוא בכלל לא בחביתה? פתאום מזכירים לו, אפ, מקרקר את הבטן, איך תוכל? הרגל כבר מתחילה לא לדרוך על כמו שצריך.
זה הממד הכמעט היחידי שמפתחים פה, אין ממדים אחרים.
איזה ממד?
השכל.
לא נכון. לא נכון.
כשאתה אומר לי לאהוב את השם, אז זה אותו מה? זאת אומרת, נכון, אני צריך להגדיר לעצמי מה זה לאהוב את השם.
אין הגדרה. אתה אוהב את עצמך?
בסדר.
יפה, מצוין. אתה יכול להגדיר את זה?
היום, בדיוק לפעם, אני מנסה לרחבות את זה, מאשר להבין את זה בשכל.
אתה מסוגל להגדיר את זה במילים? אתה מסוגל להגדיר את זה? אתה לא יכול. וגם החוויה שלך זה חוויה של צד מסוים של האהבה שאתה אוהב את עצמך. הלכת על הים, שרפת מול קרני השמש, על המים, התפנקת, בסדר גמור. נתת אהבת עצמך לך. זהו, זה בא לידי ביטוי. זה בא לידי ביטוי, אבל זאת אהבה, זה הכל? לא, זה ביטוי לך. אנחנו לא צריכים להיבהל מזה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו מצויים לדעת כמה שאפשר. זה פסקה מפורשת במוסר אביך. מפורשת במידות הראייה. הרב אומר את זה מפורש, אמר, עסקנו בזה הרבה פעמים. אולי לא בפסקה הספציפית הזאת, אבל המורכבות הזאת.
אנחנו עוסקים את זה, אבל מסבירים את זה בצורה, אמרתי לך, מתפתחים את זה באופן מסוים, ולא באופן מסוים.
אני קורא לך, אני אפשר לקרוא משהו?
הרב, למה לא לומדים פה חסידות?
לומדים? שאלה מה זה חסידות? אפשר לקרוא משהו? מה אכפת לך? בוא נקרא משהו. מקור יראת השם, ערך יראה, מידות הראייה, ערך יראה, פסקה ב'. הרב חוזר על העיקרון הזה בעשרות מקומות. אז אחד המקומות זה פה. מקור יראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה, מפני ההרכבה הנפלאה של שני ההפכים אשר בהשגחה האלוקית. שני ההפכים. א', העדר הידיעה המוחלטת במהות האלוהות, העדר הידיעה, במובן המוחלט של המילה, ב', וודאות הידיעה במציאות השלמה. יש לי ודאות של ידיעה, אבל יש לי אי ידיעה. ודאות ידיעה ברמה שלי, אבל אי ידיעה ברמה של הקדוש ברוך הוא. והתמזגות נפלאה של שני ערכים אדיריים הופכיים, מאיימת היא מאוד. כי אם אני חושב שאני יודע, אני הקדוש ברוך הוא. אם אני חושב שאני לא יודע, אז אני כלום. והנורא, זה יעקב, שחיבר בין אברהם ליצחק. אברהם החסד, ידע. יצחק הגבורה, במרכאות, לא ידע. יעקב החיבור של, 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 של שניהם. והנורא זה יעקב שאמר, מה נורא המקום הזה? זה נורא מאוד, לדעת שאתה לא יודע ואתה כן יודע. היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוקות, זה ודאות הידיעה במציאות השלמה. אתה לא יודע על המהות, אבל אתה יודע על המציאות, וגם היא לא על המהות שהיא שורש המציאות. אני מדלג כמה שורות. עכשיו הנקודה שמגיעה אליך. שלילת הידיעה היא מוכרחת. זה שאנחנו שוללים את האפשרות לדעת באופן ודאי מוחלט את המהות האלוקית, השלילה הזאת היא מוכרחת. מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע כשם שהיא מבררת אותו. מפני הטשטוש שנמצא במדע האדם. כל ידיעה היא רק הידיעה. אז היא מטשטשת את מה שלא ידוע. אז כמו שידיעה מבררת, גם ידיעה מטשטשת. והוא הדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. ולכן, על כן, אני מדלג, אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוקית כדי שלא תתבטל מציאותה. וכו' וכו'. ועם זה אנחנו חיים בשלום, ועם זה אנחנו... ועל זה אנחנו אומרים מה נורא המקום הזה. זה נורא. זה נורא איך מצד אחד אנחנו לא שייכים אל הידיעה המוחלטת, ומצד שני אנחנו שייכים אל הידיעה במציאות השלמה. נכון, זה פלא. בבקשה.
הרב אמר שלא צריך להגיד לשם ייחוד על כל דבר, כי
אני לא אמרתי שלא. יש שנוהגים להגיד לשם ייחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה, לפני כל מצווה. אבל אני מאמין שאתה לא אומר לשם ייחוד קודשיו ברוך הוא שכינתה לפני כל ביס שאתה אוכל בארוחת צהריים. אולי יש אחד שאומר לשם ייחוד קודשיו לפני ארוחת צהריים. אבל לא לפני כל ביס. אולי מהביס הקודם כבר שכח.
אוקיי, לא, אבל... חיים את זה שעושה את זה בשביל לעבוד את השם. מי שלא חי את
זה... אז זה חבר די עבודה, אז לא על ידי זה שהוא יגיד לשם יחוד קודשה בריחו שנינתה, הוא שם.
לא, אני שואל, דוגמה באכילה. בנה שלא אוכל בשביל לעבוד את השם כזה, אז לא צריך לחשוב על זה לפני שהוא אוכל, האם האופן שאני אוכל עכשיו זה לשם זה או זה סתם טהרה?
הוא ודאי צריך לחשוב, כל אדם ישראל צריך לחשוב. כל אדם ישראל צריך להיות מה שהוא. המדרגה זה השגת השם. זה המדרגה, זה הוא. בואו נאמר את זה אחרת רגע. כשמשה רבנו עלה להר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר לו שני דברים. עלה אל ההרה והיה שם. לא מספיק לעלות אל ההר. צריך להיות הווה שם.
אז איך עושים את זה?
רגע, שנייה. צריך להיות שייך למקום. והיה, מלשון הוויה. הרבה אנשים עולים אל ההר. כל אחד והערים שלו. גם מבחינה רוחנית. אנשים אוהבים לעלות אל ההר. השאלה היא מה קורה במצב ההתמדתי. מה קורה בצורה רציפה. האם אתה שם? האם אתה שייך להר? איך עושים את זה? באים למכון מיר. ברצינות? לא פרפרזה. באים לפה. בצורה קבועה, ברוך הבא. בצורה קבועה ולא מזדמנת. ונכנסים לתנאי מעבדה של עלייה אל ההר ולהתחיל להימצא שם. ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, הרבה עבודה של האדם, לאורך זמן, הדברים האלה לאט לאט ייכנו וישתרשו. וכל הזמן צריך להיכנס לתחנת הדלק, בהמשך הדרך, כדי להתעין ולהמשיך הלאה.
אבל זה לא סוג של לחזור על הדברים כדי שהם...
בכלל לא. זה סוג של התפתחות של הדברים. טוב. אחת להתראות.